בקו הטלפון המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שלום לך, פרופסור איתמר גרוטו.
שלום אסתי, וצהריים טובים, שבוע טוב.
בוא נתחיל אולי במה ששמענו עכשיו מדקלה, מאוהל המחאה. לא יאמן שמנהלי בתי חולים בזה הם צריכים עכשיו לעסוק, לצאת ולהפגין מול הכנסת. אתה יודע מה, זה מזכיר לי מלחמה ששולחים את החיילים בלי אמצעי לחימה. מה אתה אומר על זה?
תראה אסתי, זה לא בעיה שהתחילה בקורונה, והקורונה לא תפתור אותה מן הסתם. בתי החולים בכלל במדינת ישראל, בתי החולים הציבוריים בפרט, הם עובדים במודל גירעוני. מודל גירעוני זה אומר שההכנסות שלהם לא יכולות לחסות על ההוצאות שלהם. ככה זה נבנה מנגנוני התמחור, למעשה על ידי משרד האוצר בעיקר, ולכן בתי חולים שממשלתיים או שייכים לקופות חולים, יש להם מענה, כי בסוף יכולים לקבל סובסידיה מהמדינה, מי שמחזיק אותם, הבעלים שלהם או שזה קופת חולים, שגם היא מקבלת הזרמת תקציבים מהאוצר. בתי חולים הציבוריים הרבה פעמים נשארים כמישהו שאין להם אבא שדואג להם. יצוין כי במשך כל השנים אנחנו כל שנה תומכים בהם, אבל הפעם האירוע הם צריכים תמיכה הרבה יותר גדולה, כי מה שקורה זה
אז איפה הם? השארתם אותם יתומים?
מקורות הרווח שלהם, מקורות הרווח שלהם בעצם, או ההכנסה שלהם, זה כמו לי דברים אלקטיביים וכולי שקורים, שהם ירדו מאוד בתקופת הקורונה. אז מצד אחד ההכנסות ירדו, מצד שני ההוצאות עלו בגלל הצורך בטיפול לחולי קורונה. אנחנו כמובן הם מזדהים ונאבקים יחד עם בתי החולים האלה בכל מאבקם, כי משרד הבריאות משתדלים לפעול עם כל הגורמים בממשלה כדי שיהיה להם את התמיכה התקציבית.
ואיך אין להם בכל זאת, למרות התמיכה שלכם והעידוד שלכם והגיבוי שלכם, איך יכול להיות שבסוף אין להם?
אין לו איזה כיס עמוק שיכול ממנה להוציא דברים, ויש צריך פה התגייסות של המדינה, של משרד האוצר.
למה המדינה לא מתגייסת? איך יכול להיות שבימים האלה האוצר לא מתגייס? אנחנו שומעים כל שני וחמישי, תחת כל עץ רענן, את שר האוצר מדבר, את ראש הממשלה מדבר, כולם מתהדרים במערכת הבריאות שלנו, שקורסת מול עינינו.
אני מציע לפנות את השאלות האלה לא אליי, אלא למי שאחראי לתקצוב הזה.
אבל מה אתה חושב על זה? זה מה שאני שואלת. מה אתה חושב על זה? שהם נאלצים לצאת ולהפגין?
שצריך כרגע לא להתעסק עם הדברים, אלא לתת סיוע מיידי לבתי החולים הציבוריים, כדי שיוכלו להמשיך לתפקד.
עכשיו נדבר על הסגר. אנחנו שומעים שלצד התחלואה הגוברת, יש איזשהו שינוי במדד ההדבקה. תן לנו את הפרטים האחרונים. איפה אנחנו עומדים עכשיו?
אז תראה, באמת כמו שגם דקלה אמרה בצורה מפורשת, המספרים עלו ועלו, אבל יתוו לאיזשהו מספר. אנחנו רואים מספר די קבוע יחסית, אמנם מאוד מאוד גבוה ומטריד, של 8,000, 9,000, 7,000, זה טוב, זה משתנה מיום ליום, של מספר מקרים מומתים במדינת ישראל. זה אומר שה-R בערך מתייצב ומתקדמה לכיוון האחד, אבל זה לא מספיק לנו, אנחנו היינו רוצים להתחיל לראות את תחילתה של הירידה. אני מקווה שבהחלט הסגר שאנחנו נמצאים בו, הפעם זה יותר קשה בגלל המוטציה, ולכן ההשפעה שלו, עד שהוא משפיע, לוקח כנראה יותר זמן, אבל אני בהחלט מאמין שנוכל לראות את התוצאות האלה בימים הקרובים, ולכך אנחנו מאוד מאוד מקווים.
זאת אומרת שאם זה ימשיך במגמה הזו של ירידה, התייצבות וירידה, הסגר הזה, האדוק, הכולל, ייגמר ביום ראשון הבא? עוד שבוע?
זה לא בטוח, כי יכול להיות שלא נגיע לירידה מספקת, ולא נגיע לקצב מספיק, ולא נהיה בטוחים.
מתי נדע?
בהחלט, אני מניח שנדע לקראת אמצע שבוע, יום שלישי רביעי, כי רק אז בעצם כבר יש נתונים יותר מדויקים של אמצע שבוע, הם לא כוללים. אנחנו מסתכלים על ממוצע השבועי, ועכשיו אנחנו נמצאים אחרי שישי ושבת, גם היום תהיה נתוצאות של בדיקות שבשבת, וההנחה היא שהמספרים ירדו כמו כל שבת, ולכן צריך להסתכל על זה בראייה יותר כולל, תשובה יותר טובה תהיה לנו בשלישי או רביעי השבוע הזה.
מהי עמדתך שהיית רוצה לראות עוד שבוע סגר, או שאתה אומר, אם ממשיכה המגמה הזו, אני פותח לפחות חלקית, תנו לאנשים לנשום?
עמדתי שפשוט צריך לראות ולשקול מה קורה. אני לא יכול לחזות מה יהיה ביום שלישי רביעי. יש עוד נתון שצריך לקחת בחשבון, שזה מספר המקרים החולים הקשים, שהוא גם יכול להיות מושפע לא רק מהסגר, אלא גם מהחיסון של האוכלוסייה, שמתחיל עכשיו לעבוד ולהשפיע, אז גם זה פרמטר. אני חושב שבהחלט אנחנו נמצאים בשבוע מכריע, ואז אנחנו נראה את המגמות והכיוונים, נצטרך לקבל החלטות. יכול להיות שבאמת יצטרכו שבוע סגר נוסף, ובהחלט אני רואה כרגע שזה הכיוון שזה הולך, אבל לפעמים יכולות לנו הפתעות, ואני מעדיף להיות אופטימי.
הבוקר אצלנו כאן ברשת ב' שמענו ברדיו את ראש עיריית תל אביב, שהוא גם ראש מפלגה חדשה, ישראלים, אומר שהוא הולך לפתוח את מוסדות התרבות בעירות, הקאמרי ואחרים, בעוד 10 ימים. נתן גם מועד, הולך לפתוח. איך זה נשמע לך אמירה כזו? יש בה מידה רבה של חוסר אחריות.
תשמעי, מעבר לעובדה הזאת שזה חוסר אחריות, ולדעתי לא מבוסס על שום נתון ומידע אפידמיולוגי, כי אנחנו עוד לא יודעים מה קורה בדיוק עם החיסונים. בעולם, דרך אגב, אם הוא היה נמצא בגרמניה או באיטליה, היו פשוט מפטרים אותו. כי
מה היו עושים?
הם היו פשוט מפטרים אותו. מפטרים אותו? כי שם השיטה היא לא להתבסס בכלל לנושא של חיסונים. אני לא יודע אם את יודעת, אבל אם את מגיעה לגרמניה או לאוסטריה, אז יש קיבת חיסון לא יפתור אותך מתקופת בידוד.
כן, כי הוא אומר, אין סיבה שמי שיתחסן לא יוכל לבוא לקאמרי.
הם אומרים שהם לא רוצים לתת עדיפויות למי שיתחסן בכל המדינות באירופה כרגע, גם ארגון הבריאות העולמי דן בזה. ולהתחיל לדעת בן אדם על דעת עצמו, לתת עדיפויות לאנשים שיתחסנו לפני שגיבשנו מדיניות לאומית ובינלאומית בנושא הזה, זה לדעתי חריגה מסמכות, אבל אני כמובן לא כאן בעניין הזה בעל הסמכות מולו, אבל אני חושב שבאמת יש פה באמת, אני כמובן שאנחנו נשמח, ואני יכולה להיות כנראה המדינה הראשונה שנוכל להפעיל דרכון ירוק בתנאים, אבל זה צריך לקבע בתנאים מקצועיים, ברורים, ולא החלטות פוליטיות ופופוליסטיות.
כן. אף אחד לא מבין את העניין של הדרכון הירוק הזה, האמת שגם אני לא כל כך, כי אם אנשים שמתחסנים יקבלו דרכון ירוק, אבל שמענו מהמומחים בתחום הרפואה, שגם מי שיתחסן עדיין יכול להדביק אחרים, אז יש כאן איזושהי דילמה, לא?
דילמה בהחלט קיימת. תראה, בסוף אנחנו יכולים להסתמך גם על נתונים אמפיריים מניסויים, אלא ממעקב שקורה, לראות מה קורה עם האנשים האלה, באמת איך הם הדביקו אנשים, זה אפשר לבדוק את זה די מהר. במקביל אפשר להסתמך על הידע המקצועי והבסיסי שיש לנו בארץ ובעולם, ומומחים שונים שאומרים שבסופו של יום הסבירות הגבוהה ביותר שמי שנדבק הוא אכן יהיה גם מוגן מפני הדבקה. מי שחוסן, סליחה, לא מי שנדבק. מי שחוסן יהיה מוגן מפני הדבקה. כך עובדים גם חיסונים אחרים, כמו חיסוני שבת וחיסונים נוספים על מערכת הנשימה. אבל זה לא סופי, ואנחנו עדיין לפעמים בחוסר ידע, כמו שאנחנו רואים, כל הזמן מפתחים עוד, אבל עדיין נשארות שאלות. ואני הייתי מעדיף שנקבל יותר ידע ברור לפני שמקבלים החלטה סופית. וזה חלק מהשיקולים, כמו שאמרתי, גם בארגון הבריאות העולמי וגם באירופה כרגע וגם בארצות הברית. למשל, אם היום אני, אם את רוצה לנסוע לארצות הברית, גם אם את אזרחית אמריקאית, וגם אם קיבלת חיסון, עדיין צריך לעשות בדיקה בכניסה. אז זו המדינות, לא מסתמכים כרגע רק על החיסונים ככלי אחיד, וזה עוד קצת מוקדם מדי לעשות השימוש הזה, בוודאי לא להצהיר עליו עכשיו לעוד שבועיים, ובהחלט אנחנו צריכים לעקוב. אני מאמין שבסופו של דבר כנראה שיסתבר שהחיסון אכן מקנה הגנה גם בפני הדבקה, אבל צריך להוכיח את זה, ובסוף במדעי אנחנו עובדים מהוכחות.
כן, צריך הרבה דברים להוכיח, כי החיסון הזה עוד מאוד חדש, ואנחנו עושים כאן איזה ניסוי, יש מי שאומר ניסוי חברתי, בריאותי במדינת ישראל. אתה בהתחלה אמרת, אם לא יהיו מספיק חיסונים, אז ניתן חיסון אחד לאוכלוסייה, משהו בסגנון הזה, אתה עכשיו חושב שאולי זה לא היה נכון?
תראה, קודם כל, ארגון הבריאות העולמי, גם הוא עם את עמדה כזאת, ואמירה חד משמעית שבמקום שאין מספיק חיסונים, גם מדינות כמו בריטניה, כמו גרמניה, כמו צרפת, וגם ארצות הברית כרגע לא, אבל מדינות אחרות אומרות שאם יש מצב כזה שיש להם מחסור בחיסונים, צריך לשקול את האפשרות של דחיית המנה השנייה ל-42 יום, ולתת המנה הראשונה לכמה שיותר אנשים. אצלנו, שמחתנו, יש מספיק לתת לכולם, גם לאלה של קבוצה, זאת אומרת, בשלב זה להשלים את המנה השנייה ולהתחיל להתקדם למנה הראשונה. הדילמה הזאת לשמחתנו לא קיימת אצלנו, והשאלה היא לא רלוונטית כרגע. אני חייב לומר שכן, קיבלתי פניות גם מהעולם וגם מהתייעצויות בנושא הזה, ושואלים לו דעתנו בסוגיה הזאת, אבל כרגע בישראל היא באמת שאלה לא רלוונטית.
עוד בעניין החיסונים, מתי יהיו פה מספיק חיסונים גם לצעירים יותר, למעשה לכל אוכלוסיית ישראל שתרצה להתחסן מגיל 16 ומעלה, אולי אחר כך גם זה ירד.
אני מניח שזה יקרה במהלך חודש פברואר, משהו כזה שאנחנו נראה שיש פה באמת מגיעים המשלוחים בזמן, ושאנחנו גומרים ומחסנים את הציבור שנמצא בקבוצות הסיכון הכי גבוהות בשלב ראשון, ואחר כך עוברים לאחרים.
גם נמאס לנו מהמסכה הזאת, מתי נוכל להוריד אותה?
תראה, מסכה וסממנים נוספים של הקורונה מן הסתם יכולים להישאר פה הרבה זמן. יכול להיות שהריחוק החברתי זה משהו שהוא ייכנס לחלק מהתרבות שלנו, לא תמיד זה רע. לגבי מסכות, בהחלט יכול להיות שבמידה אם החיסון כמובן מגן הגנה מלאה ולא יהיה מוטציות, אז כמובן שלא נצטרך, אבל מאוד יכול להיות שיבואו מוטציות אחרות, ואז יכול להיות שבתגובות מסוימות בחורף נלך במסכה, לא יודע אם כל הזמן, אבל בהחלט כמו שנהוג בעולם, בהרבה מקומות זה ייכנס כאיזשהו כלי בשימוש. אני די בטוח, דרך אגב, שברוב הטיסות שהיו בעתיד הקרוב, גם אחרי שהקורונה תהיה בדעיכה בעולם, אנשים יעדיפו לטוס במסכות.
התקלה שהייתה באיכילוב, שבעתיה מת משה חרזי, מאושפז בקורונה, שנותק בטעות ממכשיר הנשמה, תקלה חמורה מאוד. איך מונעים דבר כזה? שלא יקרה דבר כזה. איש מן 47 שמת כי לא הספיקו להגיע אליו, היו עוד אירועי חירום אחרים.
תראה, אנחנו נמצאים במערכת הבריאות הישראלית, נמצאת בעומס, וכבר הזכרתי את זה קודם בהתחלה, זה לא התחיל בימי הקורונה, ולא ניתן פתרון, אז אנחנו נראה את זה גם בחורפים רגילים אחרים, שיש עומס בגלל שפעת ותחלואת חורף אחרת. אין ברירה אחרת אלא להגדיל את מערך האשפוז במדינת ישראל, כדי שתהיה לו יתירות. זה כמו שאנחנו אומרים, אנחנו רואים את האיילון מוצף פעם בכמה שנים, אבל מערכת הבריאות מוצפת כל שנה. ממש מוצפת כל שנה, כנראה צריך להגדיל את הנפחים כדי שלא תהיה הצפה, ואנחנו באמת נמצאים בנקודה, וכל הסממנים מצביעים על זה, גם האירוע עם בתי החולים הציבוריים, גם מה שקרה ביחילו והעומס הבלתי מסבל, חייבים כמובן לתמוך בבתי החולים, וגם בקהילה, כי הקהילה בסוף מונעת כמובן דאגה של אנשים בבתי החולים.
אתה עוזב בחודש הבא את המשרד?
אני עוזב בסוף חודש הבא, כן.
לאן?
יש לי כמה דרכים, כיוונים, עוד לא החלטתי כיוון סופי.
אבל ככה לעזוב אותנו, פרופסור גרוטו, באמצע מגיפה, הנה עכשיו נאחל החלמה מהירה למנכ״ל משרד הבריאות שעבר ניתוח. אתה עוזב, מה נעשה?
תראה, אני 13 מסיים, יותר מ-13 שנים בשירות הציבורי. עשיתי הרבה דברים שבין היתר גם בנו תשתית, שיכולה גם לשמש גם אחרי שאנשים שנמצאים. אני חושב מה שמאפיין מנהל טוב, זה שגם משהו עוזב, אז המערכת יכולה לפעול בלעדיו.
טוב, שיהיה לך בהצלחה ובבריאות, לך וגם למנכ״ל משרד הבריאות, ותודה רבה.
תודה רבה.
משנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופ' איתמר גרוטו, שבוע טוב, תודה.
שבוע טוב.